שלום, וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של שטראוס גרופ. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים, תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, נא קישו כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שלישי, ה-27 במאי 2014. נמצאים איתנו היום גדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, שחר פלורנס, סמנכ"ל הכספים, ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, טליה ססלר, מנהלת קשרי משקיעים, ומאיר מנחם, מנהל הכספים של המטה. לפני שאני מעבירה את השיחה לגדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי-ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר לסין. מר לסין, בבקשה.
תודה רבה וצהריים טובים לכל כל המשתתפים. לפני שנתחיל בתוצאות של הרבעון וניתוחם, רציתי לשתף אתכם שקיבלנו סיכום של משוב שחלקם ישתף בו, משוב על הממשקים שלכם מולנו, מול נושא המשרה בשטראוס גרופ הרלוונטיים בפעילות השוטפת. לקחנו את הדוחות שלכם ואת המשוב, ניתחנו וכמובן יצאנו לתוכנית פעולה. נשמח במפגש הבא שיהיה פנים אל פנים גם לחבר אתכם לעיקרי הסקר בצורה שקופה ומלאה. במסגרת השינויים ביקשתם אתם מאיתנו שגם ננסה לקצר במה שהוא יותר מובן מאליו דרך השקפים והמצגת שאנחנו מעבירים אליכם, ושנשאיר יותר זמן לשאלות, תשובות ודיאלוג. אז ננסה כבר מהיום לעבור למוד היותר מקוצר, ובואו תהיו איתנו ותכינו את השאלות הרלוונטיות. ועכשיו נעבור לסיכום של הרבעון. אז רבעון מעניין ומאתגר מבחינת קבוצת שטראוס גרופ, כאשר בכל המגזרים, כל הגיאוגרפיות, למעט מזרח אירופה שנתייחס אליה בהמשך יותר לעומק, סיימנו עם תוצאות טובות מאוד. משטראוס ישראל בגידול של מעל 4%, משמעותית מעל הנתונים של השוק. שטראוס מים שסיימה רבעון עם גידול מעל 30%, שחלקו הניכר שיפור בסין, אבל גם בארץ גידול של שטראוס מים ישראל, גידול דו ספרתי. סברו בלה גם כן גידול דו ספרתי, מעל 20% במטבע לוקלי, שנתן רבעון מצוין לסברו בלה. ובחברת הקפה אנחנו רואים את ברזיל, רבעון אחרי רבעון, נותנת יציבות של רווחיות תפעולית בסביבות ה-10%, ועוד פעם ברצף קבוע, משהו שאנחנו יכולים כבר לבנות עליו, וצמיחה דו ספרתית מאוד יפה. כאשר עוד פעם, כפי שאמרתי בהתחלה, המקום המאתגר ממספר סיבות הוא מזרח אירופה, שמושך את התוצאות הכלליות של הקבוצה כלפי מטה. ואם אנחנו מסתכלים על ה-overall top line, אנחנו בניטרול שערי החליפין, שגם אליהם מתייחס בהמשך, נמצאים ב-4.8% צמיחה מול שנה שעברה. בהתייחסות ובתרגום לשקל אנחנו במינוס 2% במחירות ומינוס 3% ברווח של הקבוצה. ובואו נעביר את רשות הדיבור לשחר, ניכנס טיפה יותר לפרטים, כולל העמקה בכל הנושא של שערי החליפין ומזרח אירופה. בהמשך, כמו שאמרנו, ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, יצטרף אלינו, אז נעמיק גם יותר בישראל, וגם הבנו שיש שאלות בנושא רגולציה והשפעה, ננסה כמיטב יכולתנו והבנתנו להתייחס לסוגיה הזאת. שחר, בבקשה.
שלום, צהריים טובים לכולם, ותודה שהצטרפתם אלינו היום לשיחה. אז כמו שגדי אמר, לפני שאני אכנס באמת לפרטים שגם מופיעים במצגת וגם בדוחות, בהחלט אפשר לחלק את הביצועים של הקבוצה ברבעון הראשון לשתיים. כל היחידות, למעט מזרח אירופה, עשו רבעון מצוין. גידולים במחירות, בטח מטבע מקומי, אבל דרך אגב, אם תסתכלו על הכל חוץ ממזרח אירופה, תראו שגם בשקלים יש גידול במחזורים וברווח. זה מתחיל בשטראוס ישראל עם רבעון מצוין, גידול גם במחירות וגם ברווח אל מול שוק יורד. עובר במגזר ה-dips and spreads, הממרחים או הסלטים, ששם גם סברה ברבעון מצוין, וגם אובלה, ואני אתייחס אחר כך רק לנושא הזה של המחירות באובלה, שאתם רואים שם ירידה קטנה בשקלים כתוצאה מזה שהפסקנו את הייצור של ה-private label של המותג או של המפעל ייצור שקנינו לפני כמה רבעונים, ובמחירות שלנו ממותגות אנחנו עולים יפה ורואים את זה גם ברווח, ובסך הכל כמעט הכפלה של הרווח במגזר הזה, אפילו אני צריך להגיד יותר מהכפלה של הרווח במגזר הזה בשקלים. אתם יכולים להבין שבמטבע מקומי זה עוד עלה אפילו עוד יותר. עבור במים, כמו שגדי אמר, גידולים דו ספרתיים, אתם רואים את זה במגזר האחר, אתם יכולים להניח שרוב אם לא כל הגידול מגיע מהמים ולא ממקס, כשאני מדבר בשורת המחירות. ברווח יש שם גם הוצאות מטה שעוד משפיעות, אבל בשורת המחירות זה די ברור. וגם בקפה, קפה ישראל עם תוצאות מצוינות, הקפה בברזיל שיש לכם את הפירוט שלו גם בדוחות, שמצורפים לדיווח שלנו במגנה, וגם במצגת כאן אתם רואים את זה לפחות במטבע מקומי ואפשר לעשות את התרגום. ולכן, מכיוון שיש את הנתונים של ברזיל, בקלות אפשר לבודד את מזרח אירופה מתוך הדיווח שלנו ולראות שכל הירידה הייתה שם, היא יותר גדולה מהירידה האגרגטיבית בשטראוס גרופ, ולכן אתם יכולים להבין שכל שאר החברות עלו גם ברווח וגם במחירות. אז אם אנחנו באמת נעבור למצגת, ואני בעמוד 8, כמו שאתם יודעים, אנחנו מנתחים את עצמנו לאור הנון-גאפ, רמז מתוך הדוחות האלה, אתם יכולים לראות שההפרש בגרוס מרג'ינס שבדוחות, זה לא מוצג פה בשקף, אבל אתם יכולים לראות את התוצאות של ההד שלנו ולהתייחס לזה כמו רווח שלא מומש בדוח הניהולי. בדוח החשבוני אתם יכולים לראות את הרווחים מההד שעשינו בעיקר על קפה, כמו שראיתם במהלך הרבעון הראשון, הקפה עלה באחוזים ניכרים, אנחנו מכוסים די ארוך, הרווח הזה בדוח החשבונאי מוכר, בדוח החשבונאי הוא לא, סליחה, הניהולי הוא לא מוכר, ובעצם הוא יועבר לדוח הניהולי לאורך השנה כשנצרוך את הקפה הזה, וזה אתם יכולים לראות מתוך השורה של רווחי הדג'. לגבי הרווח הגולמי, אתם רואים שיש שיפור באחוזי הרווח הגולמי מ-38.1% ל-40%, שיפור של כמעט 2%, שיפור מאוד מאוד משמעותי שמוביל למרות הירידה במחזורים לגידול ברווח הגולמי. ברווח התפעולי שלנו אתם רואים גידול משמעותי בהוצאות השיווק, אנחנו ממשיכים להשקיע במותגים שלנו, הוצאות השיווק גדלו למעלה מההפרש ברווח האופרטיבי, לכן אתם יכולים להבין שזו תוצאה של החלטה להמשיך ולהשקיע בשיווק למרות הירידה באמת ברווחים שמגיעה ממזרח אירופה, ותכף נעבור עליה. חלק מה הרעה הזאת באיביט שנובע מהוצאות מפרשי התרגום, קיבלנו בחזרה דרך ההדג' שאנחנו עושים על המטבעות. אתם יודעים שאין לנו חשבונאות הדג' במטבעות, ולכן כל ההטבה הזאת נכנסת במימון, ולכן אתם רואים הוצאות מימון יותר נמוכות מהרבעון שעבר, שבאופן כלכלי היה ניתן לשייך אותם גם לאיביט וגם לגרוס. ואחרון ולא פחות חשוב, אנחנו ממשיכים לשמור על רמות נט דט זהות לשנה שעברה למרות ההשקעה או שתי השקעות הגדולות שעשינו, הן בשוהם והן במפעל בסברה, וזה כתוצאה מניהול תזרים שאנחנו עושים, ואנחנו מוודאים שרמות הלברד שלנו לא יעלו. לגבי המחירות שמופיעות בסלייד 9, אז אני חושב שדיברנו עליהן, אני אדבר אחר כך בכל חברה. גם עוד נתון אחד שמשפיע על המחירות הוא המחירות של הגרין קופי, שזה קומודיטי שאנחנו נכנסים ויוצאים לשוק בהתאם למצב בשוק, שתרם ירידה של כמעט 20 מיליון שקלים במחירות מתוך ה-40, זאת אומרת, גם אחרי כל המטבע ואחרי כל ההשפעות הסביבתיות של מזרח אירופה, חצי מהירידה במחזור בכלל מגיעה מהגרין קופי, שזה דברים שנכנסים ויוצאים. ובבריץ' באמת בשקף 11 אתם רואים שכל היחידות החשובות עלו במחזורים שלהם, ועיקר הפגיעה מגיעה בעצם מקפה אינטרנשיונל. לגבי השיפור במרווח הגולמי, אתם רואים שזה שיפור שהולך איתנו בשנתיים האחרונות באופן רצוף, ואפשר לראות שבסך הכל עלינו מדרגה ברווח הגולמי שלנו מול השנים 10 ו-11, והחל בעצם מ-12 יש פה גידול עקבי וניכר תוך כדי שיפור הרווחיות, ובסופו של דבר זה מה שיקבע את ההצלחה של החברה, היכולת שלנו לשמור על מרג'ינס ולהגדיל את הרווח. סליחה. זה בהקשר הזה. בשקף 14 אתם רואים שאם מסתכלים בראייה ארוכת טווח, למרות כל הפגיעה הזאת שמגיעה ממזרח אירופה, בסך הכל רווחי ה-EBIT שלנו, כשמסתכלים על מגמה ארוכת טווח, הם בשיפור. אין ספק ש-2013 הייתה שנת C, חלק נכבד הגיע שם ממחיר הקפה, דרך אגב, בדיוק כמו ב-2010, וכמו שאנחנו אומרים תמיד, תנתחו אותנו בסייקל שהוא יותר ארוך מתנודות מחירי חומרי הגלם, ובראייה ארוכת טווח, הן ב-EBIT, הן ב-EBITDA בשקף הבא, ונגיע אחר כך גם לנט, שנראה דומה. בראייה ארוכת טווח זה רבעון ראשון טוב לקבוצת שטראוס. אני לא אחזור על הניתוח של ה-EBIT, יש לכם את כל החומרים גם בדוחות וגם במצגת, ואין ספק שמתוך הירידה, או בעצם כל הירידה מגיעה מהקפה הבינלאומי, וגם שם, כמו שאמרתי, אפשר לעשות ההבחנה בין ברזיל שהשתפרה גם בשקלים, דרך אגב, בכלל בלי שאלה, גם בריאל. ובהקשר הזה צריך לדבר במזרח אירופה על שני דברים. אחד, דברים חד פעמיים. כשאני אומר חד פעמיים, אין ספק שהפגיעה בשערי הרובל והגריבנה האוקראינית, כמעט 20% devaluation במטבעות האלה, עושה לנו פגיעה ב-account receivable כשמתרגמים אותם לשקלים. ולכן יש פה הפרשי שער שנכנסים כולם לתוך ה-EBIT, שהם כרגע נראים חד פעמים, לא נראה שהרובל והגריבנה המשיכו לרדת, הם דווקא עלו בתחילת הרבעון השני, ותזכרו שאין לנו בצד שני ספקים, קפה קונים במזומן, בגלל שזה קומודיטי, ולכן אין הגנה לחובות של account payable, ולכן השחיקה ב-account receivable, שהיא פחות או יותר חצי מהפגיעה ב-EBIT של המגזר הזה, היא חד פעמית. אבל מעבר לזה כמובן שהמצב במדינות משפיע על רמת הצריכה ויכולת הצריכה של השווקים האלה, וזה בגדול החצי האחר, השני, סליחה, של הירידה. וזה אנחנו צריכים להמשיך לעקוב ולראות ולהתאים את עצמנו למצב בשווקים האלה, וזה רוסיה ואוקראינה. לגבי פולין, שהוא החלק האחר החשוב בתוך קפה אינטרנשיונל, אכן ירידה במחירות גם במטבע מקומי שקשורה לסחר בתוך פולין, ואנחנו נצטרך להמשיך לעקוב שם בין אחרי רמות המלאים אצל הקמעונאים, ולראות כמה מתוך זה יהיה שייך רק לרבעון הראשון, וכמה נוגע למצב שנצטרך להתמודד אותו בחלק המסחרי. אז זה לגבי פולין, רוסיה ואוקראינה, שמרכיבות את מרבית המגזר של קפה אינטרנשנל למעט ברזיל. בניתוח של רמות הרווח והרווחיות, זה מאוד בולט וניכר, השיפורי הרווחיות הן בקפה שמגיע מטרסקו הסואץ, הן בשטראוס ישראל והן בסברה, ולכן אני חושב שלמותר, זה מיותר לחזור על ההסברים. וכשאני מדבר על ברזיל, וגדי ציין את זה, אנחנו במשך השנה הקודמת, למרות שהמרווחים עלו בעמוד 18, אתם יכולים לראות את זה, אנחנו נזהרנו מלהגיד שאנחנו חושבים שהתייצבנו במגמה, במדרגה הזאת. אני חושב שהיום, וגם ברבעון שעבר אמרנו את זה, אנחנו מרגישים מספיק בטוח כדי להגיד שהחברה הזאת, שהמחזור שלה, תזכרו, הוא קרוב למיליארד דולר, תלוי בשער, ב-100%, 50% ממנו אתם רואים כאן, זו חברה גדולה ומשמעותית, התייצבה באזורים שהם מעל 10% באיביט, אתם יכולים לראות את השינוי המאוד משמעותי, שקרה החל מסוף 2012, לכן יש פה גם את הנתונים פה, הממוצע של 2012 עם אזור ה-5%, רבעון ראשון בשנה שעברה עם 9%, הרבעון הזה עם כמעט 12% רווח תפעולי, ואנחנו מרגישים מספיק בטוח להגיד שהעסק הזה התייצב, למרות, דרך אגב, מהלך מאוד גדול שאנחנו משיקים שם היום, או ברבעונים האחרונים של מכירת מכונות קפה וקפסולות, מן הסתם מהלך שמצריך השקעה מרקטירית לא קטנה. הנתונים האלה כוללים את ההשקעה הזאת ומעצימים את ההישג בברזיל. וכשמסתכלים על הנט פרופיט בשקף 19, התמונה ובמגמה היא דומה למה שראינו קודם באיביט, כשמסתכלים בראייה ארוכת טווח, יותר משנה אחת, רואים שהרבעון הזה הוא רבעון לא רע לקבוצה. לגבי רמות החוב דיברנו, שומרים על אותם רמות חוב בשקף 21, תוך כדי הורדה של המכפיל או שמירה על המכפיל, וכמו שאמרנו אנחנו מתכננים להישאר ברמות האלה, תוך כדי אולי הורדה עוד יותר של רמות המזומן שאנחנו יושבים, תזכרו שאנחנו יושבים על מזומן בצד אחד וחוב בצד שני מתוך העדפות שלנו, אנחנו מרגישים מספיק בנוח עם השוק היום כדי לרדת ברמות המזומן, מה שכמובן ייטיב עם הוצאות המימון שלנו. להחזקה הזאת של המזומן יש מחיר שהוא ההפרש בין העלות של גיוס לזמן ארוך והפקדה לזמן קצר. אז ברוח הדברים של גדי ניסינו לקצר היום ולהשאיר את המקום והזמן לכם לשאלות, ונשמח לענות על כל שאלה שתעלו.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. שאלה ראשונה, מיליאת גלאזר מ-Excellence.
שלום, אני מתנצלת, לא שמעתי את ההתחלה של השיחה, אז אולי כבר דיברתם על זה, אבל אם תוכלו להגיד כמה מילים על איך אתם רואים את שוק המזון בישראל בימים אלה?
צהריים טובים, מדבר ציון בלס, אני מנכ"ל שטראוס ישראל. קודם כל, קצת פרספקטיבה על שוק המזון בישראל, בעצם איפשהו באזור אוקטובר-נובמבר שנה שעברה, בעצם עד היום, אפילו הייתי מכליל כבר את אפריל, למרות שזה קצת יוצא מגבולות הגזרה של הרבעון הספציפי, אנחנו רואים שוק שנמצא, נגיד בהכללה, באיזושהי מילה כללית, נמצא די בסטגנציה. אחוזי צמיחה מינוריים, יש חודשים אפילו שהצמיחה היא שלילית, ואחרי זה איזשהו תיקון שאחרי, אבל בהכללה, אם להסתכל על זה רגע במעוף הציפור, שוק המזון בישראל נמצא באיזושהי סטגנציה, אפילו עם איזו מגמה שלילית מסוימת. זה קודם כל ברמת העובדות. לקחת רגע את העובדות האלה ולתת להם רגע פרשנות קדימה, יכולים לקחת את זה להרבה מאוד מימדים. מימד אחד של לבוא ולהגיד, אוקיי, זה סוג של מציאות כזאת שתמשיך איתנו גם פנימה ליתרת השנה של 2014, אולי תחילת 2015 או משהו כזה, זה אפשרות אחת. ואפשרות השנייה זה לבוא ולהגיד בעצם שאוקיי, יש פה איזשהו משהו, אבל יהיה איזשהו תיקון מסוים בחלק השני של השנה. אני מדבר כמובן על הדינמיקה של השוק ועל הצמיחות של השוק. מבחינתנו, ויש לנו את האינדיקציות שלנו, אבל כמובן זה תחזית כמו תחזית כמו תחזית, זה מה שאפשר להגיד עליה. אנחנו מעריכים שהשוק טיפה ישפר את עצמו ויתקן את עצמו ביחס ל6-7 חודשים האחרונים. הוא לא כנראה ישלים את כל הבטן או את כל האמבטיה שנוצרה, אבל הערכה הספציפית שלנו, וזו הערכה טובה כמו כל הערכה אחרת, זה שהשוק יחזור, מה שנקרא, להיות באזורים של 1-1.5%, לא במצטבר השנתי, אלא בחודשים הבאים שיהיה בין 1-2%. דבר שקצת ייצר תיקון על גידול השוק בשנת 2014. כמובן זאת הערכה, זה תחזית, יש לה היסוס מסוים, אבל היא חלילה יכולה גם להתבדק.
אוקיי, ועוד שאלה לגבי ישראל, לגבי כל הרגולציות האחרונות, הקלות ביבוא וכן הלאה, כל מה שהיה לפני כן, אם יש לכם יותר הבנה היום לאחר שיחות עם הרגולטורים, מה ההשפעה יכולה להיות?
אז קודם כל, כידוע, וזה לא סוד, שהסוגיה הרגולטורית היא באה בכל מיני ממדים, וכמובן שאפשר לפרט על כל מימד, אבל אני אגיד אולי משהו רגע באוברול של הדברים. אחד, חלק נכבד מהמשמעויות האופרטיביות של הרגולציה עדיין לא ממש בהירות. אני מדבר בעיקר על חוק המזון, ששם זה נתח משמעותי של רגולציה שעוד צריכה להתבהר התמונה, מה המשמעות האופרטיבית של זה, וכנגזרת של הדברים האלה, איך אנחנו פועלים וכולי. אז האי בהירות היא עדיין קיימת. סביב הנתח משמעותי מהאמירות של הרגולטור, מצד אחד. מצד שני, את מה שאנחנו רואים כרגע ואת מה שאנחנו מבינים כרגע, ולכן אני מסייג גם את מה שאנחנו רואים וגם את מה שאנחנו מבינים, אנחנו מאמינים שהעסק שלנו בהתאמות הנכונות יודע להתמודד עם זה בצורה יפה, נקרא לזה רגע ככה. כמובן, יש את החודשים הקרובים שבהם נצטרך גם להבין וגם להתאים את עצמנו אל תוך המציאות הזאת שכך או אחרת תיווצר בתחילת 2015, ולהערכתנו אנחנו יכולים לעבור את הסוגיה הזאת בדרך הנכונה.
אוקיי, תודה רבה. שאלה לגבי הקפה, רק להבין אם הבנתי נכון, הרווחיות הנמוכה שראינו באירופה בקפה ברבעון הזה, לפי חישוב שלי זה בערך יוצא 1.5% מהשערי מטבעות רובל דולר או יורו, אתם לא צופים שזה יחזור ברבעון שני?
כמו שאמרתי, יש את החלק החד פעמי של שחיקת סעיפים מאזניים, בהחלט אם המטבע יחזור, וגם החזרה היא חד פעמית. אנחנו, כמו שאת יודעת, לא מתיימרים לנבא ולחזות. בתחילת הרבעון זה עלה, אני לא יודע מה יקרה עד סוף הרבעון השני, אז לשאלתך, כן, חלק יחזור.
אוקיי, ושאלה אחרונה,
אם אפשר ליד, אם את יכולה רגע לשמור אותה, ואנחנו נענה על כולם, בואו ניתן רק לעוד אנשים ונחזור, ואני אחזור.
כן, עכשיו ליד ולכולם, אני רוצה עוד איזה תוספת קטנה לשאלה של נושא הרגולציה בישראל. אז קודם כל, המחירים האפקטיביים לצרכן יורדים. אנחנו רואים את זה בחודשים האחרונים, אני יודע שכל פעם יש כותרות כאלה ואחרות, אבל מהמדידות שאנחנו מבצעים, המחירים יורדים, שאגב, זו בשורה מצוינת, אני מעריך עבור הרבה חברות, אבל בטח עבור חברת שטראוס, כשלצרכן מחיר נמוך יותר, הוא צורך יותר בכמויות, מה שמשפר לנו את התפוקות במפעלים ומגדיל לנו את הרווחיות השולית, שמשפיעה כמובן על הרווחיות הממוצעת הכוללת, ולכן הקונוטציה של רגולציה היא הרבה פעמים נשמע מה הגזרות שיהיו ואיך נתמודד עם הגזרות. רגולציה היא גם דבר חיובי, ופתיחה של תחרות ויבוא וכו', בטח חברה כמו שטראוס שיודעת גם לייבא וגם לייצא וגם פועלת בחו"ל, מבחינתנו זו הזדמנות טובה, ומה שיעשה טוב לצרכן, ואני אומר את זה לא כקלישאה, וייתן לו אפשרות לכסף נזיל יותר, זמין יותר, מבחינתנו זו בשורה מצוינת להגדיל את המחירות ואת הרווח של החברה שטראוס.
בסדר גמור, תודה רבה.
שאלה הבאה מאילן אביב, מאנליסט.
היי, שלום. רציתי רק שתי שאלות קצרות. אחד, אם תוכלו לפרט על הגידול בשיעור הרווח הגולמי, פחות או יותר מאיזה תהליכי התייעלות זה נבע. ודבר שני, לאור מחירי הקפה הגבוהים, איך זה עומד להשפיע קדימה?
אז נתייחס רגע לשתי חברות משמעותיות גדולות בנפרד, ואני אשלים אחר כך ליתר. ציון יכול להתחיל עם שטראוס ישראל, ואני אשלים אחר כך על הקפה.
קודם כל, כל התוצאות שאנחנו רואים ברווח הגולמי, שחלק נכבד מהם בגידול ברווח הגולמי, או ברווחיות הגולמית, בישראל הם נובעים מתהליכי התייעלות שעשינו בחלק האחרון של 2012, וביתר שאת ב-2013, כמובן עכשיו אנחנו רואים את הפירות. דיברנו על זה גם במפגשים הקודמים, ואני רק מזכיר את זה בקצרה, מדובר על ים של מהלכים ותהליכים קטנים, אבל היו גם כמה מהלכים גדולים, כזכור לכם בשנת 2013, אנחנו שינינו גם פנימה בארגון מספר מדיניות פנימיות שלנו בכל מיני נושאים של בין אם זה תגמול ובין אם זה הטבות מסוג כזה ומסוג אחר, וליד הדברים האלה הייתה גם התייעלות תפעולית מאוד מאוד משמעותית. אני מזכיר לכולנו שאנחנו סגרנו שני אתרים בשנת 2013, אתרי ייצור, אחד בנתיבות ואחד, האמת שהוא היה כבר בסוף 2013, שזה היה בצפת, והדברים האלה, מטבעם של הדברים, ומרכזים את הייצור במקום אחד. אני לא נכנס לדיטיילס רגע של המהלכים האלה, אבל המהלכים האלה שווים הרבה כסף בשורות ההוצאות, ועכשיו אנחנו מתחלק מהפירות שלהם.
וזה לגבי שטראוס ישראל, ובלי שום קשר, כשלוקחים נתח שוק וגדלים, יש התייעלות שנובעת אינרנטית מתוך המהלכים האלה, ואני חושב שהדוגמה הכי בולטת זה במגזר הסלטים, אם עלינו מאזורי ה-25% ב-2012 לאזור ה-30% ב-2013, היום אנחנו ב-35%, כל המהלכים האלה בסופו של דבר מביאים התייעלות. זה לגבי שטראוס ישראל. לגבי הקפה, הציון נגע לפחות בחלק של הקפה שקשור לישראל. בנוסף, תזכרו שבמהלך 2013 הקפה ירד, לכן שמשווים רבעון ראשון 2013 מול רבעון ראשון 2014, זה לוקח את נכבד מהירידה של מחירי הקפה שמשפרים לנו את המרג'ינס כשהם יורדים בחדות. זה נכון שבמהלך הרבעון הראשון, אולי אפילו בסוף 2013, מחירי הקפה עלו. הקומודיטיז זה עדיין לא הקפה שאנחנו צורכים ברבעון ראשון, ומעבר לזה אני כבר עונה גם על החצי השני של השאלה איך מתמודדים עם זה, לפחות בקפה, דרך אגב בקקאו, אנחנו מכוסים די ארוך, ולכן זה נותן לנו מספיק זמן להתאמות של מחירים בשווקים, על מנת להתמודד את זה. יש שווקים שזה יותר רלוונטי אליהם, ויש שווקים כמו ישראל, למשל, שזה פחות רלוונטי, אנחנו לא נעלה מחירים, ואנחנו סופגים את הוולטיליות הזאת במחיר הקפה. דרך אגב, גם כשהם יורדים, ואז אנחנו נהנים מזה, וגם כשהם עולים, ואנחנו קצת סובלים מזה. במקומות אחרים, כמו שאמרנו, זה נורא תלוי בקצב השינוי, כי כל עוד שהשינוי הוא בקצבים שמאפשרים לנו לעשות אדפטציה לשוק, חלק מזה מגולגל בסופו של דבר לקמעונאים ודרכם לצרכן. אז זה לגבי שתי היחידות הגדולות. אי אפשר להתעלם מסברה עם שיפור מצוין. תזכרו, אנחנו עובדים במפעל שאני יכול להגיד הוא חדש, אבל הוא כבר חדש ישן, כי אנחנו בונים כבר את הבא בתור, ופשוט ככל שהקפסיטי גדלה, כמו שאתם מבינים מזה שאנחנו משקיעים בהרחבה שלו ושתיפתח לקראת סוף רבעון 2, אז החלק הזה של המפעל הוא כבר מגיע לסוף ולרמות נצילות גבוהות, ואנחנו משפרים. ודרך אגב, גם שיפתח ההרחבה שלו, מכיוון שזה באותו מקום ולא מפעל אחר, אנחנו לא צופים איזושהי הרעה ברווחיות עם ההרחבה של המפעל, ורמות נצילות כאלה עוזרות לנו, וגם באובלה, ככל שהיא גדלה, גם אם זה במספרים קטנים, אז רמות שם גדלות. לגבי שטראוס מים, המשך מתמיד בעיקר בסין, תורמות לרווחיות, לאחוז. דרך אגב, המחירות של הבאבל ברז, באחוזים לפחות, הן קצת מורידות את הרווחיות באחוזים, כי תזכרו, כשמוכרים הרבה מכונות, האחוז של הרווח יורד, אבל אין ספק שהשקה כזאת של סוף הרבעון הרביעי, תחילת הרבעון הראשון, לכשיתחילו המחזור של בלוני הגז, זה באחוזים וגם במספרים מוחלטים, כמובן, ישפר את הרווחיות. אז זה בצד של איך מתמודדים ואיך אחוזי הרווח עלו. בד בבד עם זה שיש השפעה שלילית של אוקראינה, סליחה, נלך לפי הסדר החשיבות, רוסיה, פולין ואוקראינה, שמסיבות של ירידת מחירים, וירידת מחירים, אם אני אקח בשקלים, מחירי הקפה לצורך העניין לא זזים כי הם נקובים בדולרים, ויחסית לשקל הדולר לא זז הרבה קצת, והמטבעות, שזה מחירי המחירה, נשחקו בהרבה, אז מן הסתם זה קיזז את השיפור. עניתי אילן או שהחסרתי משהו?
כן, בסדר גמור. תודה.
השאלה הבאה מאיתי דיין מפסגות.
אהלן, שלום לכולם. אני רוצה בבקשה להרחיב אם אפשר בתחום המים. אולי פספסתי בתשובה האחרונה של שחר, אבל בסך הכל יש שם עלייה בשיעור ניכר מאוד במחזור, רוצה להבין מאיפה זה בא, וגם איך זה מתגלגל לרמת הרווח של פעילות המים. ובנוסף, היה, אני לא זוכר, אתמול שלשום נדמה לי איזו ידיעה שבארצות הברית אתם פניתם ל-FDA להגדיר מה זה בדיוק חומוס, כי יש הרבה ממרחים, נקרא לך אוטו שלא, מתחזים, שהם בעצם תחת אותו שם מייצרים לכם תחרות. אז השאלה היא יותר בקטע לא רגולטורי, אלא כמה זה מדאיג מבחינת מחזור מחירות, התחרות הפוטנציאלית הזאת.
מאה אחוז. איתי, צהריים טובים, זה גדי. נתחיל עם השאלה הראשונה. אז קודם כל לגבי המים, אכן רבעון עם צמיחה שלא ראינו, לא ראינו בעבר, מעל 30% צמיחה במחירות. כשני שליש מהגידול במחירות נובע מצמיחה של מאות אחוזים בסין. כמובן שהמספרים בסין עדיין מאוד מאוד קטנים, אז לדבר במאות אחוזי צמיחה זה פחות רלוונטי, אבל בסין אנחנו רואים איך צמיחה חודש אחרי חודש. היינו במאות מכונות שנה לחודש, עברנו לאלפי מכונות מדי חודש מכירה בסין. ואנחנו שמחים מאוד לגבי המגמה, ופה חשוב לציין, אם אנחנו הולכים לבוטום ליין, סין עדיין מפסידה כסף, זו כחלק מהתוכניות חדירה שלנו, אבל הריבון הזה בצורה מאוד יפה צמצמנו את ההפסד. אנחנו אוהבים לקרוא לזה השקעה, כי זה מקום שאנחנו פשוט בונים את העסק, למרות שכמובן P&L-ית זה הפסד ולא השקעה. אז זה לגבי הצמיחה בסין. כשאנחנו חוזרים לארץ, שחר נגע בזה טיפה, אבל נפרט טיפה יותר. התחלנו עם ההשקה של הבאבל בר, שנתן לנו מחירות יפות מאוד, שיפר לנו את סך המחירות בשטראוס מים ישראל. אגב, בריבון הזה גידול דו-ספרתי, ואם אנחנו לוקחים את ההסבר שנתן לנו קודם ציון לגבי ענף המזון והמשקאות, אז רק תזכרו שמחירות הישירות לא מופיעות בסטורנקס, אבל אין צל של ספק שאם הגידול בשטראוס מים ישראל הוא דו-ספרתי יחסית לבנצ'מארק, זה אומר שהמחירות שם באמת יוצאות מן הכלל. ומבחינתנו הבשורה הלא פחות חשובה, ללא קניבליזציה מול המכונות ללא גז. היו לנו דאגות ושיתפנו אתכם לפני ההשקה, כששאלתם אותנו מה התחזיות, ואמרנו שאנחנו באמת לא יודעים, כי קשה לנבא במוצר כזה חדש עם פריצת דרך של מוצר שמייצר סודה, מה ההשפעות על המוצרים הרגילים. לשמחתנו הרבה, הצרכנים שרוצים את המוצר הרגיל המשיכו לצרוך אותו, ומי שרצה לשדרג למוצר יותר מתוחכם או יותר פונקציונלי, ביצע את זה. לכן באוברול אנחנו רואים שיפור בשורה התחתונה, שיפור מאוד משמעותי בשורה העליונה, בשטראוס מים בארץ ובחול. כן, לגבי איתי, השאלה השנייה, אכן פנינו דרך חברת סברה ל-FDA כדי לבצע מהלך מסודר של הגדרת קטגוריה. כל קטגוריה בארצות הברית, אני אומר בהכללה, יש לה את חוקי המשחק וההגדרות המאוד ספציפיות של אותו מוסד שמנהל את המזון, אגב, משהו שאין לנו פה בארץ, משרד אחד שמנהל 360 מעלות את כל הרגולציה של המזון. כשיהיה בארץ, אגב, תהיה פה גם התייעלות והצרכנים ייהנו, אבל זה בסוגריים אני אומר, חוזר ל-FDA, אכן ביקשנו את הבקשה, כי קטגוריית החומוס שהיא יחסית חדשה בארצות הברית, והולכת וגדלה והופכת למיינסטרים, בהסתכלות שלנו כמובילי השוק, אנחנו רוצים שתהיה הגדרה. בעיתונות נתנו פרשנויות שאנחנו מבקשים הגדרה כדי לחסום מתחרים, לא היה ולא נברא. אנחנו רוצים הגדרה כדי שאיכות החומוס תהיה טובה בארצות הברית ולא יהיו יצרנים יותר, בוא נגיד, פרטאצ'ים, סליחה למילה, שיפגעו בקטגוריה. אנחנו רוצים שהתחרות תהיה טובה, אבל שקודם כל המוצר ותפיסת המוצר חומוס בארצות הברית תהיה מעולה, מה שיעזור לכולם. עכשיו, לסיפה של השאלה, ההשפעה של המתחרים הקטנים, אז הסיטואציה בארצות הברית, ופה אתם חייבים לעשות סוויץ' בראש, היא לחלוטין הפוכה ממה שאנחנו רואים בארץ, ואני אנסה להסביר את דבריי. פחות מ-30% מבתי אב בארצות הברית קונים חומוס. המוצר הוא עדיין נישתי, כשהוא עושה מסע כל שנה להיכנס יותר למיינסטרים ולכל בתי אב בארצות הברית. ולכן, כל תחרות שתהיה שתחדיר את החומוסים לבתים, ובטח אנחנו כחברה שמחזיקה כבר כ-65% מרקט שייר בקטגוריית החומוס, רק תעזור להגדיל את הקטגוריה. זו קטגוריה שהיא עוד יחסית קטנה, ולכן הפוטנציאל הוא גדול. אני מקווה שרוב המשתתפים בשיחת הוועידה ישתתפו בוועידה ייעודית שעשינו עם רונן ועם גיורה, ששם העמקנו בנושא, כי לבקשתכם. אז הקיצר, פוטנציאל גדול, ורצוי שהחומוס יהיה איכותי, טוב, ועם תחרות נכונה ובריאה.
רק כדי לעשות צבע, לכם ולכולנו בתור ישראלים, ברור שכשאומרים חומוס, מדברים על חומוס, על הגרגירים האלה שנקראים חומוס. בארצות הברית זה הפך להיות שם גנרי לממרח, ואנחנו מוצאים בשוק גם ממרחי שווית, שעשויים משווית, שנקראים חומוס בינס. זאת אומרת, הם לקחו את זה לכיוון שהחומוס לא מזוהה עם צ'יקפיז, וזה גם חלק. אז רק כדי לשים צבע על מה אנחנו מתכוונים הגדרה. הגדרה גם שחומוס זה חומוס, זה הצמח, ולא איזה סוג, איזה שם כללי לממרחים. דרך אגב, תנסו את זה. שווית, אחרי שמבשלים אותה הרבה זמן, מוכים ושמים טחינה, זה יוצא טעם טוב, ודרך אגב די דומה לחומוס.
טוב, אין לי איך לסכם חוץ מלהגיד אחלה.
אז בתיאבון.
תודה.
כן.
השאלה הבאה ממיכל אלשך, מלידר שוקי און.
שלום. יש לי כמה שאלות, יכול להיות שפספסתי חלק מהשיחה, אז ייתכן שהשאלות כבר נשאלו. שאלה ראשונה בנוגע לרגולציה, היום התפרסם שהולכים להכניס לפיקוח מוצרים שהם דומים למוצרים שהם מפוקחים. אז רציתי לשאול מה ההשפעה הצפויה למהלך הזה, אם בכלל. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה לגבי ההנפקה, אם תוכלו לתת, ההנפקה או מחירה של TPG, אם תוכלו לתת קצת יותר פרטים ומידע בנוגע ללוחות זמנים.
טוב, אז קודם כל לגבי הדברים שבאמת פורסמו לפני שעה, או שעתיים, או שלוש, או משהו כזה, נכון? אם אני לא טועה זה מה שהיה.
לגבי אנחנו יודעים, כן.
כן, לגבי הכנסה נוספת של מוצרים, רק כדי רגע לעשות סדר. לצורך העניין, אם נבחים את שוק הגבינה הלבנה, אז המוצר שהיה בפיקוח הוא המוצר גבינה לבנה 5%. והמשמעות של החוק הזה זה שבעצם גם 3%, או 7%, או 9%, או 0.5%, בעצם יהיו כפופים לאותו צו פיקוח. כמובן, נתתי את הדוגמה בגבינה הלבנה, אפשר לקחת את זה לקטגוריות אחרות. אז זה המשמעות של מה שפורסם, קודם כל כדי להבין מה פורסם. עכשיו אני חוזר אלינו. מה שבעצם קורה אצלנו, אנחנו מרגע שהמוצרים שהם הגבינה הלבנה והשמנת נכנסו לפיקוח ביולי שנה שעברה, אנחנו בעצם, סליחה, לא ביולי, בינואר השנה, אנחנו בעצם כבר הפעלנו על עצמנו רגולציה עצמית, ונכון להיום המחירי מחירה שלנו, של כל מוצרי הגבינה הלבנה, הם צמודים אחד על אחד, למחירי המוצר המפוקח שאיננו 5%, ולכן אנחנו מה שנקרא ברגולציה עצמית כבר עשינו את מה שעכשיו הרגולציה הזאת דורשת או אומרת או תקרה בעוד חודשיים פחות או יותר. מה שאני אמרתי עכשיו הוא נכון לגבי בערך 90% מהמקומות הרלוונטיים או מהמוצרים הרלוונטיים שלנו, אנחנו כבר ברגולציה עצמית עשינו את זה פנימה, אנחנו כבר פועלים ככה 4-5 חודשים, ובשוליים של השוליים, איפה שאנחנו לא עושים את זה, אין לזה השפעה מהותית. כי זה בשוליים.
אוקיי, בסדר גמור. אם אפשר רגע, בכל זאת, למרות שגם שאלתי על TPG, להרחיב את השאלה הזו, האם אתם, בעקבות העסקה של תנובה, האם אתם חושבים שתהיה רגולציה יותר חזקה על המוצרים של תנובה, שיכולה בהמשך גם להשפיע על המוצרים שלכם?
האמת אין לנו מושג, זו זווית מעניינת נוספת שאנחנו ניקח פנימה לצוות החשיבה, אז בתשובה ספונטנית אנחנו לא רואים השפעה, ולגבי המהלך, מכיוון שאנחנו גם אף פעם לא, לטוב ולרע לא מתייחסים לסיטואציות או מהלכים שמתקיימים אצל המתחרים, אז באופן מנומס אנחנו גם מאחלים בהצלחה לרוכשים ולנרכשים. ומיכל, לגבי TPG, אז פה אנחנו, כמו שהתקנו בפעם האחרונה, ופה אין משהו חדש קונקרטי, אבל אנחנו בשלושה מהלכים עם TPG, בגין תהליך האקזיט שלהם ותהליך ההנפקה של החברה. שלב אחד, אנחנו בשבועות הקרובים נמנה מנכ"ל קבוע לחברת הקפה, להזכיר לכולם כרגע יש מנהל זמני, אנחנו מריצים פרוצדורה דרך הדירקטוריון של חברת הקפה, יחד עם השותפים שלנו TPG לבחירת מנכ"ל קבוע, זה אחד. שתיים, תוכנית הנפקה, יש לנו עוד מספר סעיפים שאנחנו צריכים לסכם אותם עם השותפים, סעיפים טכניים, אבל מבחינתנו שהם מהותיים לתוכנית ההנפקה. והחלק השלישי והאחרון, גם באופן נורמטיבי, כמו כל חברה ש... הולכת להיות ציבורית, ומן הסתם אנחנו כשטראוס גרופ, כחברה ציבורית, אנחנו מכירים את זה היטב, זה מה הסיפור במרכאות, סיפור חברת הקפה לשוק, כשאתה לוקח ואתה מנפיק, לאן החברה תלך, ומה התוכנית האסטרטגית ל3-5 שנים קדימה, אז גם את התוכנית הזאת אנחנו בשבועות הקרובים הולכים לסגור. כן חשוב לציין, אמרנו את זה ואנחנו מחדדים את זה כל פעם, בהסכם, הסכם השותפים שלנו עם TPG לא מופיע תאריך של דדליין ליציאה של TPG, זה אחד. שתיים, מבחינת TPG הם רוצים למצוא את המועד ואת הדרך הנכונה לבצע את האקזיט המקסימלי מבחינתם, אבל גם להם אין דדליין. ואמירה האחרונה חביבה, השאיפה של TPG ובאופן טבעי כפרייבט אקוויטי לצאת, הטריגר נמצא אצלהם, זאת אומרת מבחינתנו הם שותפים ואנחנו שמחים להמשיך איתם ככל שהם יישארו וירצו להישאר.
הבנתי, אוקיי, תודה רבה על התשובה.
תודה.
השאלה הבאה מיוסי אריאס מהעמיתים.
שלום לכולם, האמת היא שבשאלה שלי היא בעצם המשך לשאלה של מיכל, זה ב-TPG. יש הרי כמה חלופות מן הסתם להציעה של TPG, דיברתם עליהם, שזה קנייה של החלק שלהם, הנפקה של החברה, או בעצם הכנסת שותף אחר, פיננסי או אסטרטגי, לא משנה. מה מהחלופות האלה היא מועדפת עליכם? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה לגבי הנושא הזה, האם אולי הפגיעה או הדעיכה במזרח אירופה, רוסיה וכל השאר, בעילות הקפה, זה משהו שצריכים יכול להשפיע על, על נושא ההנפקה, ההנפקה או איזושהי צורה לדרך היציאה של TPG.
מאה אחוז. אז קודם כל אני אתחיל דווקא יוסי מהחלק השני של השאלה, ואנחנו תמיד דואגים ומדגישים, ובעיקר שחר לוקח את המשימה הזאת על כתפיו, וכשמאתרים חברת קפה לא מסתכלים ברמה לא של שבוע ולא של חודש, יש וולטיליות, ובטח אתם כאנליסטים שמלווים אותנו רובכם שנים רבות, אנחנו לא חוגגים שיש מרווחים גדולים יותר ולא מתאבלים שיש סיטואציה או אתגר במדינה זו או אחרת, אני מסתכלים לאורך זמן, ולכן אנחנו לא מעריכים, ועוד פעם, הערכתכם אפילו טובה משלנו למקצוע שלכם, אבל אנחנו פה פנימית לא מעריכים השפעות בתהליכים כאלה, כשלוקחים חברה על רבעון או חודש, או סיטואציה נקודתית בין רוסיה לאוקראינה, חלק מהחיים יתחיל, ייגמר, אנחנו לא יודעים מתי, אבל זה הדברים שיש להם התחלה וסוף. אז זה מבחינת מקומות של השפעות מקרו על תהליך האקזיט סלש הנפקה. לגבי השאלה הראשונה, איזה חלופה עדיפה לנו, אז קודם כל יש שלוש חלופות בדיוק כמו שאמרת, רכישה, החלפת שותף ושותף והנפקה. נכון להיום אנחנו ממוקדים בתהליך עם השותפים, תהליך הנפקה. צריכים לזכור, זו הזכות החוזית שלהם שמממשים אותה, ואנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה. יתרה מכך, גם קשה לענות איזה חלופה מועדפת, כי זה עניין של אבלואציה, מה האבלואציה של הנפקה, מה האבלואציה של רכישה, וכמובן שלכל אחד מהחלופות האלה, מיותר לציין שאנחנו שמנו לעצמנו גם גבולות, קווים אדומים וסדרי עדיפויות, אבל זה חלק מהמסע ומתן שלנו עם TPG, כדי גם לאפשר להם אקזיט יפה, זה גם אינטרס שלנו, שהם ייצאו בצורה יפה וייהנו מההשקעה שלהם בחברה, אבל מעבר לכך, הדאגה שלנו היא הסתכלות ארוכת טווח, ולאו דווקא ביום האקזיט באשר הוא. אז פה, פעם אני אומר, לגבי החלופות, אין פה איזה נוקאוט לחלופה זו או אחרת, כולם נכונות ואפשריות, השאלה מה המחיר ומה הדרך.
רק עוד התייחסות אחת, וברשותכם, אנא תפתחו את עמוד 32 במצגת. אני פשוט, המילה שאמרת, יוסי, דעיכה, אז אני, כאן זה ככה קצת הקפיץ אותי. בואו נסתכל רגע.
טוב, אולי עם הגדרה לא נכונה.
לא, בסדר, בסדר, אני
ברור. אנחנו נהנים מהמילה שלך.
אני בונה עכשיו עליה, זה בסדר, לא ברור.
הרמתי אותך למטה.
כן, לא מתוך כוונה.
ברור.
אז כשמסתכלים הרי בעמוד 32, רואים שוב פעם את אותה תמונה שאמרתי קודם, כשאתה מסתכל על חברת הקפה בראיית ארוכת טווח, כן, הרבעון הזה יותר נמוך מ-2013, אבל אם תשווה אותו לרבעונים לאחור, תראה את המשך מגמת העלייה. אני מניח שהתוצאה האמיתית היא איפשהו בין, אמיתית, שוב פעם, אם אני לא יודע אם המילה הזאת היא נכונה, אבל משהו שבין 2013 ל-2014, ואני חושב שקו המגמה פה הוא ברור. מה עוד? שאל תשכח שאם החברה הזאת תונפק, היא תונפק לצורך העניין ביורו, וביורו הגרף הזה נראה הרבה יותר טוב, כי ההשפעה של השקלים פה, גם ב-13 וגם ב-14, לנו היא עושה רע. אם תיקח את אותו גרף ותשים את הרווח של החברה הזאת ביורו, הגרף נראה הרבה יותר חלק, והיא מגמה הרבה יותר טובה. ואני לא יודע מה נכון או לא נכון, למשקיעים שמשקיעים בשקלים אולי זה הדבר הנכון, למשקיעים שהשקיעו ביורו או בדולר זה כנראה הגרף הלא נכון, וצריך לזכור את זה.
הבנתי. בסדר גמור, רק דבר אחרון שלא קשור, רוצה לנצל את ההזדמנות לפני שתעלת את יכולת לידה לפרגן לה ולאחל לה בהצלחה ולהחזיק לאצבעות.
אז לא אמרנו, טליה כאן לא בחדר ולא הזכרת, היא המערכת.
אוקיי.
רגע, אבל היא על הטלפון, היא שומעת בדיוק כמוכם, היא במיוט, וזה חלק מההכנות, אז גם אנחנו מצטרפים.
ותודה בשם טליה שלא יכולה לדבר.
כן, אם יש עוד שאלות, ליאת, אני יודע שלא ענינו לך על כל השאלות, אז אם לא נשאלה השאלה שרצית לשאול, את מוזמנת.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר לסין לדברי סיכום, ברצוני להזכיר כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-938, החל מבעוד כשעתיים. מר לסין, בבקשה.
אוקיי, אז קודם כל אני כבר שמח על הקונספט החדש שלנו ותודה באמת למשוב שלכם. שאלות ששאלתם והתעניינתם הופך את השיחה ליותר עשירה. כמובן מוזמנים גם לטליה עד הלידה, ולאחר מכן שחר למי?
למאיר שיושב פה וגם אליי.
למאיר ולשחר, כל שאלה כמובן שגם לא נשאלה היום, אז מוזמנים לפנות אלינו. מבלי להאריך בדברים, התחלנו ברגל ימין את השנה, אתגר במזרח אירופה, אך בשאר המקומות בפורטפוליו, צמיחה גם בטופ ליין, בוטום ליין, הרבה חדשנות, עבודה מאחורי והשקעה מאחורי האנשים קודם כל, והמנהיגות שלהם ומאחורי המותנו, וממשיכים במכלול האתגרים קדימה עם הרבה מוטיבציה להמשך תוצאות יפות. אז יום טוב ותודה רבה.
תודה. וזאת הסתיימה שיחת הוועידה של שטראוס גרופ. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.